חדשות כל חי. השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. כלי תקשורת שונים טענו הבוקר כי לאחרונה התנהלו מגעים חשאיים שלא צלחו של גורמים בליכוד עם הרשות הפלסטינית בניסיון לעודד את התמיכה בנתניהו ולא ברשימה המשותפת בהבטחת דאגה טובה יותר ממנה לאינטרסים החיוניים של ערביי ישראל. המועמד לרשות הממשלה גדעון סער הגיב בחריפות ואמר כי הניסיון של נתניהו להביא את אנשי אש"ף להתערב בבחירות בישראל הוא שפל חדש. שר הבריאות אדלשטיין הביע הבוקר שביעות רצון מכך שכ-3 מיליון בני אדם ורשלימו את החיסון הדוש לוי נגד קורונה ויותר מ-4 מיליון ו-3,000 חוסנו במנה ראשונה, כשאתמול חוסנו יותר מ-150 אלף בני אדם. כתבנו צבי טסלר מציין כי נתוני משרד הבריאות שנמדדו מתחילת השבוע לעומת שבוע שעבר מטביעים על מגמת ירידה בתחלואה בשיעור 40% במגזר החרדי ו-12% בציבור הכללי. בכירי מערכת הבריאות צפויים לקיים היום דיון נוסף על הנחיות הבריאות המיוחדות לימי הפורים החל מסוף השבוע, כשהדיון שהתקיים אתמול בעניין הסתיים ללא החלטות. בין היתר נבחנות האפשרויות להגבלות שונות ובהן עוצר לילי, צמצום תחבורה ציבורית ואף סגר זמני. כמו כן נבחנת האפשרות להשאיר את המצב הקיים או להסתמך על אחריות אישית וציבורית כפי שנעשה בימי החנוכה. 15 רשויות מקומיות מתכוונות לחדש את הלימודים בתחומן לתלמידי כיתות ז' עד י' בעוד יומיים בלי אישור הממשלה ומשרד החינוך. מרכז השלטון המקומי והסתדרות המורים מתנגדים למהלך וקוראים לפעול במסגרת החוק ולקיים לימודים אך ורק על פי החלטות הממשלה ומשרדי הבריאות והחינוך. שר הבריאות אדלשטיין הבהיר הבוקר כי משרדו לא אוכף את נעלי הקורונה המחייבים, אך הדגיש כי לממשלה יש את כל הסמכויות לנקוט בצעדים נגד מפרי ההנחיות. מפלס הכינרת המעלה ביממה האחרונה בשני סנטימטרים לעומת אתמול. מרשות המים נמסר כי כעת חסרים באזור ה-50 סנטימטרים כדי שמפלס הכינרת יגיע לקו האדום העליון. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הצהיר הלילה בתום שיחות עם בכירי המשטר בטהרן כי הושגו הבנות זמניות המאפשרות את המשך הפיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית. לדברי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה האטומית גרוסי, פקחי הסוכנות ימשיכו לפעול באיראן בשלושת החודשים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנו סופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנו סופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום מעונן חלקית, מורגשת עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בערי הצפון ובאזור ייתכן אובך. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנו סופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנו סופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חייבים לי
יצחק פנגר.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איתי באולפן ברדיו, מוטי קופר הטכנאי, יעקב סלם על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם נלמד היום איך מוצאים חן. כל אחד מאיתנו רוצה למצוא חן ביני אחרים, ביני אנשים, ביני בני הזוג, בין בני בורא עולם, שבורא עולם שנמצא חן בעיניו. איך מוצאים חן? ננסה להבין קצת איך מתמודדים עם מחשבות שתורדות אותנו, מחשבות לא טובות שמציפות אותנו, מתעצמות, אנחנו לצורך העניין גם מאמינים להן, מלא גם מרגישים לא טוב, איך מתמודדים זה, מהו הנס הכי גדול שהיה בפורים? מהו הנס הגדול ביותר, משמעותי ביותר, שהיה בפורים, על פי החתם סופר, ובסופו של דבר נלמד שלפעמים החיסרון הוא היתרון. אז איך לומדים את זה ואיך מוצאים את זה לפועל? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. יקיריי, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל מהנס הגדול ביותר בפורים. הנס הגדול ביותר בפורים כשמביא אותו החתם סופר. החתם סופר מביא בספר שלו תורת משה, שלפי דעתו הנס הגדול ביותר בפורים זה לא הייתה הגאולה הסופית, זה לא הבנה הפוכו, זה לא הנושא שאלוקים באמת מציל את עם ישראל, כי זה קרה כבר לאורך כל הדורות, זה גם מאוד מאוד טבעי שעם ישראל חוזר בתשובה, בורא עולם מקבל את התפילות שלהם וגם עוזר להם. ואומר, הדוגמה הכי פשוטה, גם בנינווה, אותה עיר גויית שבה הנביא יונה ובעצם מעדכן אותם, תקשיבו אם אתם לא משפרים את מעשיכם, תוך 40 יום נינווה מתהפכת, הם משנים את מעשיהם ואכן הגזרה מתבטלת. אז מזה אומר, כביכול, במידה מסוימת אני לא מתרגש. הנס לפי דעתי אומר, הגדול של פורים היה דווקא במשתה של החשברוש. קצת דיברנו על זה אתמול, החשברוש הרי עושה משתה של 180 יום בתחילה. חצי שנה של מסיבה, יש שום שזה היה החתונה שלו עם ושתי. ובתום 180 יום הוא מסכם עם איזה כינוח של עוד 7 ימים, משתה פרטי לאנשים בשושן. ואז הוא אומר, ביום השביעי, כאילו 180 יום החשברוש שלט על עצמו. 186 יום, בוא נדייק, הוא היה מאוזן, הוא היה מפוקסס, הוא היה אחראי למעשיו. פתאום, ביום האחרון, אני תמיד אומר שיש כזה רגע אחרון, זה כמו שאתה מפצח גרעינים, לפעמים אתה מפצח חצי קילו, ופתאום יצא בסוף איזה אחד שחור כזה, פחס, מגעיל, שלא בדקת את הגרעינים, ממילא זה מה שקורה, וזה הורס לך את כל הטעם של הכל. החשברוש אותו דבר, הוא מחזיק מעמד 186 יום, הכל היה בסדר עד שביום האחרון, הכל מתהפך, כאשר פתאום נכנס לו איזה ג'וק בראש, להביא את אשתו ושתי הצעירה לפני כולם, וגם ושתי, גם לא בדיוק הצדקת של העולם, גם היא מסתובב לה משהו בקופסה, והיא פותחת עליו, מה שנקרא, ב-300 כמש, ומתחילה לבזות אותו, נכון שאולי היא לא ידעה שזה היה על רמקול, אבל היא מבזה אותו, היא החתיכת שומר סוסים של אבא שלי. אבא שלי היה שותה יין בלי עין הרע, ולא היה, הוא היה נשאר מאוזן, אתה מבין? הוא לא משתכר כמוך, ואתה כוס אחת תרך, אתה מדבר. תביא את אשתך, יפה מאוד. זאת אומרת, הקנייץ' האחרון, מה שנקרא, הקש שבר את גב הגמל, היה דווקא ביום האחרון, והחידוש אומר, אתה מסופר, שעם ישראל באותה תקופה, לא היו בדיוק צדיקים. שימו לב טוב. מהדגש המיוחד, זה לא חוכמה שעם ישראל עושה את רצון הבורא, ואלוקים עוזר להם בניסים, זה כביכול לא חוכמה. זה מעין איזשהו טבע שאלוקים ברא בעולם שלו, מעין חוק טבע, עם ישראל עושה רצון השם, אלוקים יעזור לו. תסתכלו בכל התנך, הרי זה כחוט השני עובר. כל מלחמות ישראל היו בצורה מסוימת בהתחלה, ויעס העם הרע בעיני השם, ואז היו מלחמות, לאחר מכן ויעס העם הטוב בעיני השם, והם מצליחים. אבל פה המצב של עם ישראל בכללותו לא היה טוב. חלקם הגדול נסע, התחתן עם נשים נוכריות, הם נהנו מהסעודה של אותו רשע, חזן אומרים, הם נהנו מהסעודה של חשברוש, ולכאורה, מה הבעיה להנות מהסעודה? בסדר, הזמינו אותנו, תקשיב, זה קצת דיפלומטיה, חמוד שלי, אין מה לעשות. נכון, אבל אם אתם רואים, אומרים חזל, שאותו רשע חשברוש מתלבש בגדי כהן גדול, הוא מוציא כלי בית המקדש, ואתם מסוגלים ליהנות מהאוכל? מלא תאכלו את האוכל, תשתו את היין ככפאו שד, כאילו, אוקיי, אין ברירה, אתה יודע, בואו לא נעשה בלגן, דרכי שלום. אבל אתם מסוגלים ליהנות, הדגש של חזל, נהנו מסעודתו של אותו רשע. ולמרות שעם ישראל במצב רוחני לא טוב, ולמרות שהמצב הוא לא מזהיר ואני לא רואה פה עתיד קרוב, בורא עולם כבר אז זורע את זרעי הישועה. כמו שחזל אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא מצמיח ישועה. מצמיח ישועה. פירוש הדבר, אז הזרעים נזרעו. אומר החתם סופר, מזה התרגשתי הכי הרבה. ועבור כביכול בשפה שלנו. ועבורנו יש פה שיעור מאוד חשוב. שימו לב טוב. הרבה פעמים שאנשים עושים משהו נגד הרצון שלנו, מאכזבים אותנו, מאתגרים אותנו, אנחנו רוצים לחנך אותם. פרינציפ אני לא אתן לו עכשיו. ככה עשה לי, ככה דיברה אליי, שתחפש אותי, כביכול בשפה שלנו. בורא עולם, לכאורה בדיוק ההפך. למרות שעם ישראל עושה נגד רצונו, למרות שעכשיו הם נהנים, לא שהם יחזרו בתשובה, עכשיו הם נהנים, למרות שעכשיו הם נהנים, בורא עולם מתייחס אלינו באמת כאבא טוב, ואז למרות שהם נהנים, הוא זורע את זרעי הישועה שעתידה לבוא. עבורנו שהוא מספר אחד, לא משנה מה אנשים עושים לנו, בפרט אנשים שבאמת קרובים אלינו, ויש לנו עליהם אחריות מסוימת, זה יכול להיות גם האישה, גם הבעל, לא רק הילדים. למרות שהם לא עושים את רצוננו, למרות שלפעמים אפילו עושים נגד רצוננו, או אפילו מאכזבים אותנו, או פוגעים בנו, במידה מסוימת, להמשיך להשפיע עליהם טוב, כאילו כלום לא קרה. לפחות בוא נלמד מהבורא, שלכאורה הייתי חושב שיש לו את כל האפשרויות להעניש את בני האדם, אתה רואה שהוא סובל אבון כביכול, כמו שחזל אומרים על הפסוק, נושא אבון, זאת אומרת, אלוקים כביכול סוחב את האבון, מעביר על מידותיו ומשפיע שפע, באותו זמן שאנחנו עושים שטויות. יופי. אז לחשוב טוב על השני, חשוב מאוד. לא פחות חשוב במידה מסוימת, לחשוב טוב גם על עצמנו. יפה. כי אם אנשים מאכזבים אותנו, אנחנו מתעצבנים עליהם. מה קורה שאנחנו מאכזבים את עצמנו? אמרה לי בחורה, הרב, תקשיב, אתה חייב לעזור לי. אני פשוט גרועה בשידוכים. אני גרועה בשידוכים, אני לא טובה בזה. אני נראית רע, אני מדברת רע, אני מכשילה את עצמי, הרב, אני פשוט... הרב, נראה לי שאני נשארת לבד. אני נשארת לבד, הרב! יפה מאוד. בואו נלמד איך כן מתמודדים עם מחשבות כאלה, כי מה שקורה, אלו הן מחשבות אוטומטיות שצפות לנו. אני גרועה בשידוכים, אני לא טובה ברגעים האלה. אלו הן מחשבות אוטומטיות. הפעולה השנייה שנגררת בעקבות המחשבות האלה, המחשבות האלה מתעצמות, הופכות להיות קטסטרופליות. הן לא נשארות במינון הזה של אני לא טובה בשידוכים, כדוגמה, כן, כל אחד ייקח את זה לכיוונים שלו. זה מתעצם, בסדר? הקטסטרופה מתחילה לתפוס תאוצה, אני לא אתחתן, אף אחד לא ירצה אותי, אני הורסת לעצמי, וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר, אנחנו פשוט מגיעים לשלב השלישי שאנחנו מאמינים למחשבות שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד ילדים טובים, וכל דבר קטן מערער לנו את הביטחון. זה לא יאמן. אתה שומע משהו, אתה כאילו, היית בטוח שאתה בטוח בעצמך, ידעת מה אתה רוצה, ופתאום כאילו, רגע, ובמקרה הזה אנחנו הורסים לעצמנו. איך מתמודדים זה? בוא ניקח איזושהי דוגמה אחת. ראיתי את זה בספר של מרטין סליגמן, אותו פרופסור ידוע, מרטין סליגמן, ילדות אופטימית, בסדר? הוא לוקח 4 שלבים כיצד להתמודד עם מחשבות שליליות כאלה כלפי עצמנו. דבר ראשון, בוא נגדיר את זה, לתפוס את המחשבות בזמן אמת. שימו לב טוב, לא לתת להם לנהל לנו את החיים, לתפוס את המחשבות בזמן אמת. כשאני אומר לתפוס את המחשבות, בירוש דבר, תנסו לתפוס אותם כשהם קטנות. איך שהמחשבה מתחילה, אותה, בוא נקרא לה יעל, לצורך הסיפור, יעל שחושבת, היא באה לפגישת שידוכים, אני לא טובה בשידוכים, אני גרועה בדבר הזה, אני פשוט, אני לא יודעת לנהל את עצמי נכון, אני לא יודעת לייצג את עצמי נכון. ברגע שהמחשבות האלה, אופ, 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 נא לתפוס אותם כבר עכשיו. למה? הטבע של המחשבות האלה, אמרנו לתפוס תאוצה לקטסטרופליות, מעין איזשהו צונמי שמתחיל מרעידת אדמה קטנה לכאורה, ופתאום זה תופס גל ענק שלכאורה אי אפשר לעצור אותו בשום דרך כזו או אחרת, אבל אנחנו כן נלמד איך כן תופסים אותה. אז קודם כל לתפוס את המחשבות כשהן קטנות, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נקרא לזה עצור לבדיקה. זאת אומרת, בוא נעצור שנייה, רגע, מי אמר שהמחשבות האלה נכונות? מי באמת החליט שאת גרועה בשידוכים? מי החליט שאת לא יודעת לייצג את עצמך נכון? עם כל הכבוד, אני עוצר לבדיקה. פירוש דבר, אני באמת כזו גרועה? שנייה, בוא נחפש ראיות סותרות. אני רוצה להטיל ספק במה שאני אומר לעצמי. אתם רואים שאנחנו בעולם של ספקות, עולם של קונספירציות, וגם אם הקונספירציה מופקעת, אתה רואה שזה מחלקחל בליבותיהם של אנשים שמעוניינים בכך, אוקיי? אז נדבר על החיסונים. אז הנקודה העיקרית היא מבחינתנו איך שעולה מחשבה שלילית. אני לא טובה ב, אני הורסת לי שם, אני רוצה קודם כל לעצור, ואז אני רוצה לבדוק מי אמר שזה נכון. שנייה, מה אני באמת כזו גרועה? אין לך הוכחות להפך? תנסי לייצג את עצמך, אני דבר שנקבה כרגע, אבל זה אותו דבר כמו לזכר, תנסה לייצג את עצמך במשפט. אני סוחר אותך כעורך דין, נא לייצג בבקשה את הצד השני. יש לך מה להגיד? אני רוצה לשמוע, תראה, גם ביבי נתניהו, אתה רואה משפטים ענקים, 2,000, 3,000, 4,000, אתה רואה שהעורכי דין שלו יחפשו כל דבר, אני לא, אז מה אם, אתה יודע, בתקשורת, והוא עשה, והוא לקח, והוא יקבל, העורך דין לא מתפעל, בסדר, שמעתי, אני אביא לך טענות נגד, ולא פעם ולא פעמיים, שאני שומע דיבייטים, מן התווכחויות, ולא משנה באיזה נושא, זה יכול להיות נושא פרק, פוליטי זה נכון נושא בריאותי, ממש לא משנה. אתה שמע צד אחד ואתה אומר, שמע חזק. אתה יודע מה? הוכחות לפנים. פתאום אתה שומע את הצד השני ומשהו קורה לך. אתה אומר, תקשיב, גם זה נכון. אז זה נכון שיש כל מיני שיקולים, מה שמעתי קודם, זה יכול להיות שזה ישפיע עליי וכדומה, אבל ברמה העקרונית אני צריך להבין שתמיד יש צד שני למטבע. נא לייצג אותו בכבוד. אני בחורה שגרועה בשידוכים? מי אמר? הנה אני מגיעה בזמן. אני מתלבשת כמו שצריך, אני לא, אני מדברת בצורה רהוטה, כמה שאפשר, בסדר, אני קצת מתרגשת, אני בן אדם. זאת אומרת, אני מביא לעצמי ראיות נגד, חקירה נגדית למחשבות הקטסטרופליות האלה, שבעצם תוקפות אותי. ולכן הדבר השלישי, בוא נמצא הסברים סבירים. כשאני אומר הסברים סבירים, פירוש דבר נכון, יכול להיות שבאמת אני מתרגשת בשידוכים, אתה יודע מה? לא מופקע. אני בן אדם, אבל אני רוצה למצוא הסבר למה זה קורה לי. אולי אני מאוד רוצה לרצות. חמוד, סך הכל אדם שרוצה לרצות אחרים, יש בזה משהו יפה, אני לא אומר שצריך לשאוף לזה ברמה שזה ינוון אותי, אבל כן, זה דבר יפה. אכפת לי מה חושבים עליי. אכפת לי שהשני או השנייה ייצאו מרוצים. או, אני לא טובה בשיחות פורמליות. היא אומרת לי, תקשיב הרב, עם חברות אני מה זה זורמת, אני מה זה חמודה, אני, מה זה אוהבים אותי, לא יודעת, איך שאני מגיעה לפגישות פורמליות, רשמיות, עסקיות כאלה, אוקיי, אחד מול השני, ועכשיו אני צריכה כביכול להיות נחמדה, או לייצג את עצמי נכון, אני לא יודעת, אני לא עושה את זה אולי טוב. אז אולי יש פה גם ענווה, יש פה משהו יפה. זאת אומרת, אני נותן לעצמי הסברים נוספים. זאת אומרת, אני תופס את המחשבות שהן קטנות, אני עוצר אותן לבדיקה, שנייה, מי אמר שזה נכון, אני מביא טענות נגד עם העורך דין שלי בעזרת השם, שזה אני, והדבר השלישי אמרנו, אנחנו רוצים בעצם לתת הסברים נוספים לתופעה, יכול להיות שקצת מתרגש, אני רוצה לרצות, זה טבעי, זה נורמלי, זה אנושי. הדבר האחרון, דקטסטרופציה. מה זאת אומרת דקטסטרופציה? פירוש הדבר, אמרנו שהמחשבות האלה שתוקפות אותנו, הן מתעצמות ומתעצמות. השלב השלישי, אנחנו מאמינים להם, נא לעצור את הקטסטרופליות. אני לא אתחתן אף פעם, כבוד הרב, אין לי תקנה. נא להרגיע, יקיריי, הכל בסדר. פורים זה רק שיעור. שעם ישראל היה לו את כל הסיבות בעולם להיכנס ללחץ אדיר. בסופו של דבר, ונהפוך הוא. בסופו של דבר, אפילו אוכלים את האוזניים של המן הזה. מה קשור אוזני המן? טוב, לא נדבר על זה כרגע, אבל זה לא נושא שלנו. הנקודה העיקרית, יקיריי, לזכור, מחשבות טובות על השני, למרות, כמו שבורא עולם חושב טוב על עם ישראל, בזמן שהם עושים נגד רצונו, למרות זאת הוא מתעלה כביכול על מידותיו, ככה אנחנו צריכים ללמוד ממנו, לעשות גם אם אנשים עשו לנו משהו לא הכי כיפי, להמשיך, וזה נדבר על דווקא אנשים קרובים אלינו, הילדים, האישה, הבעל, למרות זאת להמשיך להשפיע ואפילו לתכנן נס עתידי, איך אמרנו, עוצרים את המחשבות, בודקים אותם, נותנים הסברים אחרים ולא עושים קטסטרופציה. אבל פה יש נקודה מאוד יפה. מכיוון שהרי מי שניהל שם את כל המשתה היה המן. והמן הרי מגיע לחשברוש, אחרי שהוא עצבני על ושתי, שפה היה הנס, המן מגיע אליו כאילו בוס, בוס, תוציא אותה להורג, נכון? עכשיו אני חייב לקרוא לכם את זה יקיריי, כי אני פשוט התרגשתי מזה. ויומר ממוכן, ככה נקרא המן בין השאר במגילה, ויומר ממוכן, לא על המלך לבדו עבתה ושתי המלכה. זאת אומרת, המן מחמם את החשברוש, כאילו, בוס, בוס, תדע לך, לא רק עליך היא תפסה גובה, מה שנקרא, אלא עכשיו כל הנשים, תמיד תנועה פמיניסטית תתחילי פה, תקשיב, היא מובילה פה משהו ושתי, היא ושתי מובילה מהלך, צריך לגדוע אותו באיבו. איזה יופי, ממש נחמד. ידידו הטוב של המלך, סגנו, יד ימינו. תראו איך העולם לא השתנה. חברים, אה? חברים, חברים, אומר המדרש, למה המן היה כל כך חמוד? הוא כל כך רוצה באמת בטובתו של אחשוורוש, כל כך באמת כואב לו על מה שוושתי עשתה, מה אכפת לו, אז יהיו, אז נשים קצת פמיניסטיות, מקסים, זה טוב, הם מביאות את... מה הבעיה בזה? אתה יכול להסביר לי בבקשה? האם זה מגיע ממקום נקי, שבאמת אכפת לו על כבודו של אחשוורוש וכבודם של הגברים בעולם, או שיש משהו אחר? והמשהו האחר הזה, יקיריי, פשוט ילמד אותנו שמה שהיה הוא זה שיהיה. איך זה נוגע אלינו ואיך אפשר לצוחן? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. שנכנס הדהר, פיופ מחלקת מגנום מתנה. לדוגמה, קנה ב-600 שקלים, קבל פיסי מגנום מתנה. קנה ב-2,000 שקלים, קבל מטר מגנום קומולוס מתנה. קנה ב-5,000 שקלים, קבל קסטל גרנד וין מגנום מתנה. חגיגת פורים בפיופ. פיופ, יין ואלכוהול. רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול. מומלץ למנע משתייה מופרזת.
שלום, כאן רפי גינת. גם אני עברתי לשירבית, ודווקא עכשיו מחדשים ביטוח רכב? יש בשירבית מבצע מעולה בביטוח המקיף. כדאי.
עכשיו בשירבית. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
נהגים יקרים, בתקופה הקרובה יחלו עבודות לשדרוג רחוב דוד המלך. במסגרת העבודות, הרחוב ייחסם לתנועה במקטע שבין הרחובות לינקולן לוושינגטון. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים. תודה על סבלנותכם.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה!
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
ידיים לשמיים, עם עורר השמחה היא גם לשניים. תגבירו קצב, מנגינה, קחו עורר ותגבירו את השמחה. בריקוד קצת משונה, כאילו אף אחד לא רואה. תחייכו מכל סיבה, עם עורר חגיגה.
נוגיית אוראו, תבחרו את המנגינה שלכם ותגבירו את הקצב. גם בפורים מגבירים את הכיף ביחד עם אוראו.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ל-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
מצומת ליבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מורה דובה, משקה אלכוהולי מהמתכון הסודי בקשרות מעודרת. מורה דובה, להשיג ביש חסד ובחנויות המובחרות או בכוכבית 2509. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
מאות ילדים נמצאים כל השנה מאחורי מסכה. הם מתמודדים עם רעב יומיומי. בפורים הזה תורמים מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילדים ייכנסו לבית החם ויקבלו מדי יום ארוחת צהריים חמה. בזכותכם תהיה להם אפשרות להוריד את המסכה. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
הדרומה לכלל פעילות העמותה.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
חזרנו אליכם כאשר אנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה זה חברים, האם מדברים אמת או לא אמת. אז אמרנו שהמן בשלב מסוים במגילה מסופר לנו על משתי אחשוורוש ביום ה-187, זה היה יום שבת, ובשתי מסרבת לבוא למרות שאחשוורוש מזמין אותה, והמן מגיע לב בוס בוס, דע לך, היא לא רק עליך הסתלבטה בלשון הרחוב, אלא על כל הגברים, ותחמם את כל הנשים נגדנו, אתה חייב לעשות משהו, אוקיי? והוא מוציא אותה להורג בעקבות ההצעה הזאת. למה המן אמר לו את מה שהוא אמר? אז ראיתי אתמול משהו במדרש, אני חייב לשתף אתכם. אומר המדרש כך, 3 סיבות הוא אמר מה שהוא אמר. האם באמת לשם שמיים הוא רוצה בטובת העם? ישראל לפני... כן, בקיצור, למה מה שהוא אמר? בעידן של בחירות, אז בואו ננסה להבין. אומר ככה, סיבה ראשונה, היא הייתה סותרת על פניו עם נעלי הבית שלה. זאת אומרת, ושתי, הייתה מורידה את הכפכפים, בואי חתיכת קטן, מורידה לו, כאילו, אתה מבין? נותנת לו לכאן ולכאן עם נעלי הבית שלה כדי לבזותו, יופי. אז הוא אמר, ככה עשתה לי? חכי, 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 אני אראה לך מה זה. זאת אומרת, הנה מניע ראשון, יקיריי, נקמה. מה שרוצה לטובת המדינה, פתאום אתה רואה נקמה. דבר שני, רק לא ביבי, סתם. דבר שני, לא הזמינה את אשתו לסעודת הנשים. ושתי הרי עשתה משתה גם לנשים. כמו שאחשוורוש עשה לגברים, ושתי עשתה לנשים, מהגברים ונשים נפרד, ממש הדרה, אבל ושתי גם כן עשתה משתה לנשים, והיא לא הזמינה את זרש. חצופה. ככה עשית לי אשתי? חכי. נהדר, היא פגעה בכבודו, סיבה שנייה שהוא יעץ את זה לאחשוורוש. סיבה שלישית, הייתה לו בת.
לא, 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 לא.
הייתה לו בת להמן, שהוא אמר, אוקיי, יוציאו להורג את ושתי, מי תיכנס בנעליה? ודאי, הבת שלי נהדר. עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו, אני התלבטתי לספר לכם את זה. אבל למה באמת אחשוורוש לא התחתן עם הבת של המן? תסבירו לי, למה אחשוורוש לא התחתן עם הבת של המן? נראה לי מה זה מתאים, מה שנקרא, הוא המשנה למלך, אתה יודע, הם קרובים ביחד אחד לשני, סבבה? אלא תקשיבו טוב מה אומר התרגום. התרגום על מגילת אסתר פרק ה' אומר ככה, אני מצטט, אני כבר מתרגם את זה לעברית. כאשר נאספו הנערות אל הגי, סריס המלך, הייתה ביתו של המן. באמת, גם ביתו של המן הגיעה, כאילו, היי, מה קורה? הגיעה, מגיעה. והיה רצון מן השמיים שיום יום תהיה מקולקלת בריעה ועצוצה. בקיצור, הבטן שלה קצת, היה לה קצת קלקול, אוקיי? ובמויד רגלן, קיצור, הבחורה ממש, ופיה היה שרוח מאוד. והוציאו אותה בבהלה. כאילו, לך, אי אפשר לברח את זה. תוציאו את הגברת הזאת, תוציאו. שמעתם? משמיים, לא רצו שהזוג הזה יתחתן. בקיצור, היא הייתה פשוט ממש פח זבל מהלך, תודה רבה. החוצה, החוצה! עם כל הכבוד, לא משנה מי זה אבא שלה או מי זו הגברת. משמיים. אז באותה מידה אתם רואים שמעשים של האדם משפיעים משמיים עליו שפע, אז כאשר אנחנו רוצים למצוא חן, פה מגיעה האלטרנטיבה. אנחנו יודעים הרי שאחרי 4 שנים של חיפוש מייגע של אחשוורוש למצוא מישהי אחרת במקום ושתי, הוא בודק את כל הבנות, תחשבו, הרי הוא מלך, מלך על כל העולם, מן הסתם כל אבא דאז היה שמח שהבת שלו תהיה נסיכה. אז הביאו את הנשים היפות והחכמות ומה שתרצו בעולם, ולמרות זאת, אחשוורוש לא התלהב מאף אחת, עד שהוא פוגש את אסתר. עכשיו תבינו עד כמה דברים אלה באמת תלויים בשמיים. אסתר חזל אומרים הרי, בת כמה היא הייתה לפי דעתכם? נו, בת כמה היא הייתה? יפה, חזל אומרים, שמה של אסתר היה הדסה. הדסה בגימטריה עם המילה זה 75. היא הייתה בת 75. לא רק זה, הרי חזל גם אומרים שאסתר הייתה ירק רוקת. לא יודע בענייני יופי, אבל איך שזה נשמע לי, ירק רוקת פחות. הייתי, אוקיי? אז לכן חזל אומרים בכוונה את הדבר הזה, למרות שהיא רק רוקת, למרות שהיא בת 75, שימו לב טוב, לא שאחשוורוש היא מצאה חן בעיניו. אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה. תקשיבו טוב, אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה. איך הדבר הזה אפשרי? איך אפשר למצוא חן בעיני כולם? אני אגע בשתי נקודות בקצרה. נקודה ראשונה, הפסוק אומר, לענבים ייתן חן. למי בורא עולם נותן חן? לענבים ייתן חן. אדם שהוא גאוותן, אני יודע הכל, מי אני, וכן הלאה. בורא עולם לא אוהב אותו. יכול שהיופי שלו יהיה יופי חיצוני. על פי קנה מידה, נקרא זה, של דוגמנות, אז יש לו תמיד את העיניים הנכונות, ואף במקום הנכון, והפרופורציה של הפה, הכל מדויק. אבל חן, אסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה, פה יש משהו אחר. זה משהו של הילה, של יופי אחר. ולכן, לענבים ייתן חן. דבר שני, עוד מישהו אחד בתורה נאמר עליו שמצא חן בני אלוקים. מי? שאלה קצרה. אני אגיד לכם, ונוח מצא חן בני אלוקים. גם נוח מצא חן בני בורא עולם, ואומר ספר חרדים, רבי אליעזר הזקרי מסביר מדוע נוח מצא חן בני אלוקים. אני קורא לכם, הוא אומר כך. ונוח מצא חן בני השם, כלומר, על ידי שהיה ליבו תמיד נוח, כשמו כן הוא, מיושב בדעתו הוא מצא חן בעיני השם. דכל ניחא, כל אדם שהוא נוח, מסיטרא דקדושה, זה בא מהצד הקדוש, החיובי. וכל רוגזה, כל עצבים, כעס, שנאה, זה מסיטרא דמסאבה, זה מהצד השלילי, אומר פה רב אליעזר הזקרי, מתקופת הארי הקדוש. לכן כתוב, אלה תולדות נוח, שלוש פעמים כתוב שם נוח, שמתוך שליבו היה מיושב, מתוך שדיבורו היה מיושב, ומעשיו היו מיושבים. ונוח מצא חן בני אלוקים. אתם רוצים ליצור חן בני בורא עולם? א', ענווה, ב', פשוט להשתדל כמה שפחות לכעוס. ואז יש איזשהו חוט של חסד שמשוך על האדם. יש משהו יפה דווקא בענווה, שמן החיסרון בו יתרון. תראו, לפני, זה כבר לפני 5 או 6 שנים, הייתי בלוס אנג'לס. הייתי הרבה גם אחרי, אבל אני רק אומר, האירוע הזה היה לפני בערך 5-6 שנים. מלון לידינו, מישהו אמר לי, פנגר, אתה חייב לשמוע מישהו שמדבר. טוב, אני מגיע, ומציגים מישהו בשם ניק. בוא ניתן לכם את הרקורד שלו, את הרזומה שלו, ואחרי זה נסביר מי זה הבן אדם הזה. הוא בגיל 17 פתח בעצמו עמותה ללא מטרות רווח. בגיל 21 הוא נחשב הצעיר האוסטרלי המבטיח ביותר של השנה. בסדר? הצעיר האוסטרלי, בחור אוסטרלי, המבטיח ביותר של השנה. בגיל 21 הוא גם סיים תואר כפול, בסדר? גם בחשבונאות וגם בתכנון פיננסי, תואר כפול, לא רק אחד, 21. בין השנים 2012 ל-2014 למניינם, שנתיים, הוא הוציא לא פחות משישה ספרים. 6 ספרים שתורגמו כמעט במיידי ל30 שפות. נהדר. בו בזמן הוא גם הוציא ספר קצר, סרט קצר, הוא משתתף בסרט קצר שקוצר גם הוא קרוב ל30 פרסים, כאשר הפרס שהוא מקבל בין השאר זה השחקן הטוב ביותר לסרט הקצר. דבר נוסף, הוא יוצא לסבב הרצאות בעולם, עובר 24 מדינות, 24 מדינות, 3 מיליון איש, יש לו קרוב ל9 מיליון עוקבים ברשת, הוא אב לשני בנים, בא לגברת שמגדירה אותו, ואני מצטט, האמונה והאור של חייה. נשמע מבטיח, כשאני באתי לראות את הבן אדם הזה, השם המלא שלו, ניק וייצ'יץ'. ניק וייצ'יץ', רק שנבין, אותו בן אדם שסיפרתי לכם, שהצעיר מבטיח האוסטרלי, וזה, 6 ספרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הוא נולד עם מחלה מאוד מאוד נדירה בשם אמיליה טטרה, זאת אומרת מחלה שאין לו ידיים ואין לו רגליים. הוא נולד גוף וראש בלבד. זכר לאיזה רגל נשאר לו פה, באזור הזה של האגן, וזאת אומרת אין לו ידיים, אין לו רגליים, ככה הוא נולד. בגיל 8 הוא ניסה להתאבד, לא בקפיצה מהגג, הוא לא יכול, אבל בתביעה באמבטיה. די, נמאס לו מהחיים. בגיל 8, הילדים צוחקים עליו, הילדים יורדים עליו. תחשבו ברמה הכי פשוטה, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לגרד בראש, הוא לא יכול לאכול לבד, הוא לא יכול לעשות שום דבר, להתלבש שום דבר. אתה יודע, אדם שאין לו רגליים, אז יש לו ידיים, אדם שאין לו ידיים, יש לו רגליים, אתה יודע שיש לו מציירים הרגליים, מבשלים הרגליים. אין לו לא ידיים ולא רגליים. הסיבה שהוא לא התאבד, הוא לא רצה לצייר את ההורים שלו יותר מדי. מה ששינה לו את החיים, בגיל 10, אמא הראתה לו כתבת עיתון. על חייל, חייל שהפך להיות נכה בעקבות צניחות, ובשלב מסוים הוא החליט, אחרי שהוא היה 3 חודשים בבית, בדיכאון, עד כאן. הדיכאון שלי לא יצמיח לי שום ישועה. זה לא יעזור לי, זה לא יבנה אותי, זה רק ידחדך אותי. אני מחליט לקחת את המציאות שלי, לשדרג אותה. זה מה שהחליט ניץ' ניק, ניק וייצ'יץ', שהוא אמר, תבינו שהיום המוטו שלו, תקווה, תקווה, תקווה. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי לכאורה אם אתה נותן לי להמר על בחור כזה, בלי ידיים, בלי רגליים, מה הסיכוי שלו בכלל להתחתן? אפסי, כל שכן לא עכשיו 2 בנים, ואישה שכל כך מחזיקה ממנו. 6 ספרים, רבי מחר בכל העולם, 30 שפות, מרצה מוטיבציה, אחד המובילים והמבוקשים בעולם. כשאני ראיתי אותו, תמיד מביאים אותו, שמים אותו על השולחן, בסדר? עכשיו, אם הקהל הולך, אין, הוא יכול להישאר לבד. הוא עומד כזה עם מדונה, עם מיקרופון, ומדבר בביטחון עצמי, איך זה יכול להיות? אלא במידה מסוימת, תסכימו איתי, יכול להיות שהוא אדם מדהים, אבל יש עוד הרבה שסיימו תואר בגיל 21. יכול להיות שהרבה בגיל 17 פתחו עמותות, וכל שכן שיש כאלה שנשואים והם מרצים, והאישה שלהם מחזיקה מהם. אבל מה שמיוחד בו זה החיסרון שלו, בינינו. זאת אומרת, החיסרון במקרה שלו זו המעלה, ולא במקרה שלו. דיברנו על אסתר. למה אסתר נבחרה, שימו לב טוב, לייצג את כל עם ישראל במהלך האדיר הזה שהיא תיכנס לתוך הבית של אחשוורוש? כל הישועה של עם ישראל תלויה באישה הזאת. למה? למה דווקא היא? אומר רבי יונסן אייבשיץ, תקשיבו טוב, היא סומנה. היא סומנה הרבה מאוד שנים אחורה, כאשר למעשה המן הוא צאצא של עשיו. והכל נובע מזכויות, תדעו לכם, אדם לא סתם זוכה למשהו, לא סתם זוכה לאיזושהי דרגה מסוימת. המן זכה לדרגה שלו בגלל סבא של סבא שלו, עשיו. עשיו הדבר החזק ביותר שלו, איזו מצווה? איזו מצווה עשיו היה מה שנקרא אלוף העולם בה. אתם יודעים? אני אגיד לכם, כיבוד אב ואם. זאת אומרת, הזכות הזאת של כיבוד אב ואם שהייתה לעשיו, אי אפשר לקחת זה ממנו, וממילא, כמו שמשה רבנו, תקשיבו טוב, פחד מאוג מלך הבשן. למה? לא בגלל הגודל שלו, זה לא הייתה בעיה, אלא הוא פחד מהזכויות שיש לו, כי לאוג מלך הבשן, אז הוא הלך לבשר לאברהם אבינו, שבן אחיו, לוט, נפל בשבי. הסיבה האמיתית שהוא הרי עשה את זה, כי הוא רצה שאברהם אבינו יצא למלחמה, יהרג, ואז הוא התחתן עם שרה, תראו שהכל זה נגיעות, תראו ערך המן עם ושתי, בסדר? תזכרו את זה לחיים, חברים, חברים, אבל תבדקו את הנגיעות. אז בסופו של דבר, משה רבן מפחד, במידה מסוימת להילחם עם אוג, בגלל הזכות הזאת. זאת אומרת, זכות נשארת לדורות. במקרה שלנו, המן עומד לזכותו, כיבוד אביהם, המצווה של סבא שלו, עשיו. לכן, אומר רבי יונסן אייבשיץ, הבן אדם היחיד, או האישה היחידה, שיכולה לעמוד מולו, זה מישהו שיהיה מושלם בכיבוד אביהם. עכשיו, להיות מושלם בכיבוד אביהם אחרי מתן תורה, כמעט בלתי אפשרי. למה? כי אין דרך בעולם, אפילו בתור ילד, שלא תצייר את ההורים, או לא תחלוק על ההורים, או לא תעשה בדיוק מה שהם אומרים, זה מלא 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 פרטים. אי אפשר להיות מושלם, מושלם, מושלם בדבר הזה. אלא אם כן, זה אדם יתום. תקשיבו טוב, אסתר, חזל אומרים במגילה, אין לה אב ואם. אבא שלה נפטר כשאימא שלה הייתה בהיריון, אימא שלה נפטרה בלידה, ככה שהילדה הזאת שגדלה יתומה מאבא ואימא. היא בחיים לא עברה על המצווה של כיבוד אב ואם. היא מושלמת בדבר הזה, היא מסומנת. בחורה כזאת יכולה לגאול את כל עם ישראל. היא תעמוד מול המן בלי חשש, כי כמו שהוא מושלם בדבר הזה, מסבא שלו, היא מושלמת בזכות עצמה, ככה בעולם גלגל. אבל אני עוצר ואני אומר, תנסו לדמיין את הילדה הזאת אז, נולדה בלי אבא ואמא, איזה מסכנה, וואי, אתה מבין, אין מי שיבוא איתה לאספת הורים, אין מי שישחק איתה, אין אבא ואמא עשו לה קרן, כאילו מי, דוד שלה מגדל אותה, כאילו לכאורה נכון, אני לא מזלזל בקושי, אבל אדרבה, בוא ניקח פה שיעור, לפעמים דווקא הקושי שעברנו, דווקא החיסרון הוא היתרון. אלוקים סימן אותה. אם לך יש איזה חיסרון, לך יש איזה חיסרון, עברת משהו בעבר, קושי מסוים, אתגר מסוים, אנחנו לא יודעים למה אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, אבל 100% זה לא לחינם. סומנת מלמעלה, יש לך פוטנציאל, אל תישבר. אתה מיוחד בגלל הכישלונות שלך, את מיוחדת בגלל החסרונות שלך. ניק וייץ' בלי לפגוע בו, יש עוד הרבה כמוהו, אלא בגלל שאין לו ידיים ורגליים, אופה, הוא נהיה כוכב. אז אני לא ממליץ חס ושלום, כן, אבל אם זה כבר משמיים, ככה בורא עולם גלגל, בוא נחבק את המציאות שלנו, ובוא נמצא אותה בצורה הטובה ביותר, אז למדנו. צד אחד, גם אם אנשים עושים נגד רצוננו, להמשיך להשפיע עליהם טוב, הנס הגדול ביותר של פורים, זה דווקא היה במשתה, למרות שעם ישראל לא עושה רצון בורא עולם, בורא עולם אז, ביום ה-187, מתחיל לזרוע את זרעי הישועה. מצד אחד, מחשבות לא טובות, עוצרים אותם, מתווכחים איתם, מה שנקרא, בוא, לא מאמין להם כך מהר, לא נותנים להיות קטסטרופליות, ומוצאים הסברים אחרים, למצוא חן בני אלוקים, לא לכעוס, להיות סבלנים, להיות עם ענווה, לפעמים דווקא כישלון, דווקא חיסרון הוא היתרון. אז תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי ברדיו, יעקב סלם על הדיגיטל, תשארו איתנו, מי שבווידאו, יש לנו אורח מאוד מעניין, ושיהיה לכם יום מקסים, ואנחנו נתראה ונשתמע מחר.